הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות ערכין וחרמין. בפרק זה עוסק הרמב״ם בדיני הקדש שדות, ערך הפדיון של שדה האחוזה, אופן החישוב של ערך זה, אופן מדידת השדה ודין האילנות שבתוכה, דין יציאת שדה האחוזה ביובל לכהנים, דיני שדה מקנה ואופן פדיעתה, והרמב״ם מסיים בדין שדה מקנה שראוי ליורשה. פותח הרמב״ם בהלכה א', שדה שירשה אדם ממורישיו, דהיינו מאנשים שעל פי דין תורה הוא היורש אותם, ומדובר בארץ ישראל, ובזמן שכל שבט יושב בנחלתו והיובל נוהג, היא הנקראת בתורה שדה האחוזה, שכך היא נקראת בתורה בפרשת בהר, ועליה נאמר בפרשת בחוקותיי, ואם משדה אחוזתו יקדיש איש להשם. והיא נקראת שדה אחוזה, משום שהיא אחוזה בידו וביד משפחתו לדורות, שאף היא מחרה היא חוזרת לו ביובל. ושדה שלקחה שקנה אותה מאחר, או זכה בה במתנה מיד אדם אחר, או מההפקר, היא הנקראת שדה מקנה, ועליה נאמר בפרשת בחוקותיי, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש להשם. ודין שדה מקנה יבואר בסוף הפרק בהלכה חבב, ותחילה מבאר הרמב״ם את דין שדה אחוזה. והמקדיש את שדה אחוזתו, ובאים לפדותה מיד ההקדש, בעליה או כל אדם אחר, הרי מודדין אותה את גודל השדה, וערכה, הערך של השדה שצריך לשלם הבא לפדותה, איננו נקבע לפי טיבה של השדה, אלא הוא הערך הקבוע קצוב בתורה לכל שדה בשווה לפי גודלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', וכמה הוא הערך של שדה אחוזה? כל מקום, דיינו שטח בשדה, שראוי, דיינו שהוא מתאים ואפשר לזרוע בו חומר שעורים, והחומר הוא הקור שהוא 30 שעה, שהם כ-400 ליטר. ויזרענו ביד, שאז הזרע מתפזר טוב יותר, ושטח הזריעה של חומר שעורים הוא גדול יותר, מכאשר הוא זורע על ידי שברים, שיהיו רגילים לתת שקים מלאים בזרעים על השברים ומנוקבים בתחתיתם, והשברים הוליכים אותם והזרע נופל. שכאשר האדם מפזר את הזרעים בידו, הרי הוא עושה זאת בצורה מועילה יותר, וכאמור הוא יזרע חומר שעורים על שטח גדול יותר. ולא יקרב זריעתו, שלא יזרע את השעורים בצפיפות, ולא ירחק אותה, שלא יזרע אותם במרווחים גדולים, אלא בצורה ממוצעת. הרי ערכו של שטח כזה, שהוא ראוי לזריעת חומר שעורים באופן האמור, נקבע בתורה ל-50 שקלים לכל שני יובל. ואין שנת יובל מן המניין, שהרי בתחילת היובל חוזרות השדות לבעליהן, או לכהנים בשדה מוקדשת שלא נפדתה, ואם כן, ה-50 שקלים הם לחומר שעורים למשך 49 שנים. ואחד המקדיש שדה טובה ומשובחת שאין בכל ארץ ישראל כמותה, שהיא שווה הרבה, או שהקדיש שדה רעה שאין כמו על הרוע ושווי הנמוך מאוד, כזה מעריכין אותו שבתורה נקבע ערך אחיד לכל השדות, 50 שקל כסף לשטח שראוי לזרוע בו חומר שעורים. הלכה ג' כבר ביארנו בהלכות שקלים, שהשקל האמור בתורה הוא הנקרא סלע בלשון חכמים, והגרה האמורה בתורה, שנאמר בפרשת כתיסה 20 גרה השקל, היא המטבע הנקראת מאה בדברי חכמים. וחכמים הוסיפו על השקל האמור בתורה שמשקלו 320 שעורים ועשו אותו סלע כמשקל המטבע שנקרא סלע בזמן בית שני שמשקלו 384 שעורים וכפי שביאר הרמב״ם בהלכות שקלים. דהיינו שבכל מקום שהתורה חייבה לתת מספר מסוים של שקלים, כ-50 השקלים לפדיון השדה, חייבו חכמים לתת 50 סלעים שהם גדולים יותר מהשקלים של התורה. והסלע הוא 4 דינרין, והדינר הוא 6 מאין, והמאה היא 2 פונדיונין, שאילו שמות של מטבעות שונים שהיו נהוגים בימיהם, ונמצא שערכו של סלע שווה ל-48 פונדיונין. נמצא שמכיוון שלכל חומר שעורים צריך לשלם לצורך פדיונו 50 שקלים ל-49 שנים, הרי לכל שנה משלמים סלע ופונדיון, שאם נותרו עד ליובל כשבא לפדותה 5 שנים, הוא צריך לשלם 5 סלעים ו-5 פונדיונים, שאף על פי ששוויו של הסלע הוא כאמור 48 פונדיונים, ואם כן ערך 50 השקלים שקבע התורה ל-49 שנים, הוא 49 שקלים ו-48 פונדיונים, שזהו השקל ה-50, וכאשר נותנים סלע ופונדיון חשבון לכל שנה, יוצא שנותן לפי ערך של 49 שקלים ו-49 פונדיונים ל-49 שנים, שהוא פונדיון אחד יותר ממה שחייבה התורה. מבאר הרמב״ם שזהו משום שכשייתן פונדיונות לקח סלע מן השולחני, נותן 49, שכאשר הוא הולך לחלפן כדי לקבל תמורת הפונדיונות שלו סלע, הוא צריך להוסיף לחלפן פונדיון נוסף כעמלת חליפין, והוא צריך לתת לו 49 פונדיונים תמורת הסלע, ולפיכך כאשר הוא פודה את השדה בסלעים ופונדיונות, צריך ההקדש להוסיף עוד פונדיון לחלפן כדי לקבל תמורתו את הסלע ה-50. ולפיכך אף האדם הפודה צריך להוסיף פונדיון אחד. אך אם הוא פודה את השדה בשנה הראשונה, הוא נותן 50 שקלים בדיוק, ואין צריך להוסיף פונדיון, שהרי אין ההקדש צריך להחליף את הפונדיונין בסלע, מכיוון שהוא נותן סלעים בלבד. הלכה ד', החומר האמור בתורה, זרע חומר שעורים, הוא הקור, שהיא אותה מידת נפח בלשון חכמים, והוא שני לתחין, והלתך 15 שאין. נמצא שהחומר שהוא שני לתחין, מידתו היא של 30 שאה, שהן 10 איפות, שהרי כל 3 שאין הם איפה אחת. ואתה מבאר הרמב״ם מהו השטח הנדרש לזריעת חומר שעורים, וכבר ביארנו בהלכות שבת שהמקום שיש בשיבורו, דהיינו בשטחו 50 אמה על 50 אמה, שהם 2500 אמה מרובעות, הוא הנקרא בית שאה, והוא נקרא כך משום שהוא מזרע שאה, שבשטח זה ניתן לזרוע כמות של שאה. נמצאת על המעד שהמקום שיש בשיבורו בשטחו 75,000 אמה מרובעות, שהוא גדול יותר פי 30 מבית שאה שיש בו כאמור 2500 אמה מרובעות, שאם רוצים לחשב שטח זה בצורה מרובעת, הרי הריבוע יהיה 204.70 אמות על 204.70 אמות בקירוב, ש-273.67 האמה על 273.67. הרי שטח זה שכאמור ניתן לזרוע בו 30 שאה, הוא השטח של בית קור, שכאמור הקור 30 שאה, והוא זרע חומר שעורים הכתוב בתורה, שכאמור החומר הוא הנקרא קור בלשון חכמים. מבאר הרמב״ם בהלכה ה' כיצד היא דרך החשבון בערכי השדות, שהרי נאמר בתורה וחישב לו הכהן את הכסף. וכיצד מחשבים זאת? הרי שהקדיש את שדה אחוזתו, ונשאר כאשר הוא בא לפדות את השדה עד ליובל 8 שנים, חוץ משנת היובל, שאינה בחשבון השנים כמו שביארנו בהלכה ב', הרי כל הרוצה לפדותה מיד ההקדש, אדם זר שאיננו הבעלים, נותן לכל זרע חומר שעורים, דיינו לכל שטח הראוי לזרוע בו כמות זו, 8 סלעים ו8 פונדיונות, שהרי כאמור לכל שנה הוא צריך לתת סלע ופונדיון, ואם רצו הבעלים של השדה לפדותה מן ההקדש, נותנין 10 סלעים ו10 פונדיונות. תוספת של 2 סלעים ו2 פונדיונות על מה שכל אדם אחר צריך לתת, וזהו משום לפי שהן הבעלים מוסיפין חומש, כמפורש בתורה, ואם גאול יגל את השדה המקדיש אותו ויסף 50 כסף ערכך עליו וקם לו. ואף שתוספת של 2 סלעים ו2 פונדיונים על הקרן שהיא 8 סלעים ו8 פונדיונים היא תוספת של רבע, מבאר הרמב״ם שכן הוא בכל חומש האמור בתורה צריך שיהיה הקרן עם התוספת 5. נמצא שאוסיף רביע הקרן, שכאשר מוסיפים על 8 סלעים ו8 פונדיונים רביע הקרן שהם 2 סלעים ו2 פונדיונים, שיחד הם 10 סלעים ו10 פונדיונים, הרי התוספת שהיא 2 סלעים ו2 פונדיונים היא 50 מהסכום כולו שמשלם, וזהו הנקרא בלשון חכמים חומש מלבר, דהיינו חומש מבחוץ. וכן אם פדתה אשתו של המקדיש אף בחייו משום שאשתו כגופו, או שפדה אחד מיורשיו של המקדיש את השדה לאחר מותו, הרי אילו יש להם את אותו דין של הבעלים ומוסיפין חומש. ולומדים זאת מכפל המילים בכתוב, ואם גאול יגל את השדה המקדיש אותו ויסף חמישיתו, לרבות אישה ויורשים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ואב, ואם נשאר כאשר הוא בא לפדות את השדה עד ליובל 4 שנים, נותן הפודה 4 סלעים ו4 פונדיונות לכל חומר, שהרי לכל שנה הוא צריך לתת סלע ופונדיון. ואם הבעלים פדו אותה מן ההקדש, נותן הבעלים את התשלום בתוספת חומש, דהיינו 5 סלעים ו5 פונדיונים. וכן בכל מספר שנים שנותרו עד היובל בשעת הפדיון, הוא צריך לשלם לפי חשבון זה סלע ופונדיון לכל שנה. ואינו נותן שנה בשנה, שהוא לא משלם בשעת הפדיון רק סלע ופונדיון אחד בשביל השנה הקרובה, וכך לפני כל שנה הוא משלם סלע ופונדיון, אלא נותן הכל כאחד, שאת כל דמי הפדיון לכל השנים עד היובל הוא נותן בשעת הפדיון. הלכה זין, ואם נשאר בינו בין הזמן שהוא פודה בו ובין היובל רק שנה אחת, אינו יכול ליתן על השדה סלע ופונדיון לכל חומר כדי לפדותה לפי החשבון האמור, משום שנאמר בתורה בנוגע לפדיון השדה מההקדש, וחישב לו הכהן על פי השנים הנותרות, לשון רבים, שמיות שברבים שניים, ומזה למדים שאינה נפדית בגירעון כסף, אלא כאשר בא לפדותה קודם ליובל בשתי שנים או יותר. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח', ואם נשאר בינו בין זמן הפדיון ובין היובל שנה וכמה חודשים שלא נשארו שנתיים מלאות, הרי אם רצה הגזבר שאחראי על ההקדש לחשוב, דהיינו להחשיב לפודה את החודשים העוטפים על השנה כעוד שנה, וכאילו נשארו עוד שנתיים עד היובל, וייתן לו הפודה שניים שקלים ושניים פונדיונים לכל זר החומר, הרי זה מותר. אכן הוא יכול לשלם רק על השנה ועל מספר החודשים שנותרו, ולומר שבכל אופן זהו נחשב תשלום עבור שתי שנים, שגם שנה מקוטעת היא שנה, ובאם לדוגמה נשארה שנה וחצי עד היובל, הוא ייתן סלע ומחצה ועוד פונדיון ומחצה, לפי שאין מחשבים בחשבון הבדיעה חודשים להקדש, שנאמר לעניין פדיון השדות על פי השנים הנותרות. ומזה למדו חכמים, שנים אתה מחשב לפדיון ההקדש, ואי אתה מחשב חודשים. ולפיכך צריך הגזבר, אם הוא חפץ בכך, להגל לו את החודשים לעוד שנה שלמה, ואז הוא ישלם על שנתיים. נמשיך הרמב״ם בהלכה ט', לפיכך, מכיוון שאי אפשר לפדות את השדה, אלא כאשר נותרו שנתיים עד היובל, וגם באם נותרו שנה וחודשים, הרי הדבר תלוי ברצונו של הגזבר, אין ראוי לו לאדם להקדיש את שדהו לפני היובל בפחות משתי שנים, משום שאז הוא עלול להפסיד את שדהו שלא יוכל לפדותה, או שיצטרך לפדותה בדמים מרובים ב-50 שקלים כפי שיבואר בהמשך ההלכה. ואם הקדישה בפחות משתי שנים, הרי זו השדה מוקדשת, ואינה נפדית בגירעון כסף, שאי אפשר לפדותה על ידי גירעון השנים שעברו מאז היובל הקודם, שאז הוא ישלם רק שני סלעים ושני פונדיונים, משום שכאמור, בנוגע לפדיון באופן של גירעון כסף, נאמר בתורה וחישב לו הכהן על פי השנים הנותרות, לפחות שנתיים, אלא אם רצה הפודה ליתן 50 שקל לכל חומר, שזהו מלוא הסכום ללא גירעון כסף על השנים שעברו, פודה אותה, ואם לא פדעה, הרי זו השדה יוצא לכהנים ביובל, כמו שהתבאר בהלכה י'ט. הלכה י', ואם הקדיש את שדהו בשנת היובל עצמה, אינה מוקדשת כלל. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר, ואם משנת היובל הקדיש שדהו, ולא בשנת היובל עצמה. אך כהן ולוי שהקדישו את שדותיהם בשנת היובל עצמה, הרי זו מוקדשת. ומבאר הרמב״ם בהלכה י' את מקור הדבר, שכשם שהכהנים והלוויים גואלין, דהיינו פודים את שדותיהם שהקדישו אותם, מיד ההקדש לעולם, אף לאחר שנת היובל, שלא כישראלים שיכולים לפדות רק עד היובל, וביובל יוצאת לכהנים, כך הם מקדישים את שדותיהם לעולם, אף בשנת היובל עצמה, ששנת היובל איננה פועל לדבר, לא לגבי הפדיון ולא לגבי הקדש, בנוגע לשדותיהם של הכהנים והלוויים. הלכה י"ב, המקדיש את שדהו במשך השנה הראשונה שאחר היובל, אינה נפדית בגירעון כסף, דיינו שינקו מכסף הפדיון את החודשים שכבר עברו, עד שיגמר שנה שלמה אחר היובל, ואז מנקים מדמי הפדיון שנה שלמה, דיינו שייתן סלע ופונדיון פחות, שייתן 48 סלעים ו-48 פונדיונים, וזאת משום לפי שאין מחשבין חודשים להקדש בפדיון השדה, כאמור משום שבנוגע לגירעון כסף נאמר על פי השנים הנותרות. לפיכך, אם רצה הפודה ליתן 50 שקל מלאים לכל זר החומר ללא גירעון כלל, הרי זה פודה אפילו ביום שאחר היובל ואינו גורע מחשבון הפדיון כלום. שאין שום בעיה לפדות את השדה בשנה הראשונה שלאחר היובל, אלא הדין שנאמר בזה הוא רק שהוא לא יכול לנקות מדמי הפדיון את הזמן שעבר מתחילת השנה. הלכה י' ג', כשמודדין את שטח השדה, כדי להעריך אותה לשם פדיונה, אין מודדין אלא את המקומות הראויים לזריעה, שהרי המדידה היא של זרע חומר סעורים, ואם היו שם באותה קרקע סלעים גבוהים 10 טפחים, 80 סנטימטר, או נקעים בורות מלאי מים עמוקים 10 טפחים, אין נמדדין עמה משום שאינם ראויים לזריעה. ונחלקו הראשונים אם אין צריך כלל לשלם עבור מקומות אלו, או שהם נפדים בשוויים. אך באם היו הבורות או הסלעים פחות מכאן, פחותים מגובה 10 טפחים, הרי הם נמדדין עמה, משום שבגובה נמוך כזה הם בטלים אל השדה. הלכה י' ד', ואם היו בה בשדה מקומות נמוכות, בעומק של 10 טפחים או יותר ואין בהם מים, וממילא הם ראויים לזריעה, הרי הם נמדדין בפני עצמן, שמודדים אותם כאילו הם שדה בפני עצמה, ומחשבין להם את כסף הפדיון כפי מה שראוי להם. דהיינו שהוא יכול לבדותם בנפרד מהשדה, ומחשבין להם כפי מה שראוי להם, לפי החשבון של זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף. והכסף משנה מפרש שמקומות אלה נפדים בשוויים. הלכת תתוו, הייתה השדה שהקדיש מלאה אילנות, אף על פי שלא פירש בשעה שהקדיש הוא מקדיש גם את האילנות. מכל מקום, הרי אנו אומרים שהקדיש גם את האילנות שבתוכה, משום שכל המקדיש, בעין יפה, דהיינו בנדיבות לב ומקדיש, ולפיכך סביר הדבר שהתכוון להקדיש אף את האילנות. וכאשר באים לפדותה, הרי מחשבין את האילנות בשוויהן, כמה שהם שווים לפי ערכם, ולפי שווי זה הוא פודה אותם, ואת הקרקע מודדין אותה, את שטחה, ויהיה ערכה שאותו יצטרך לשלם לצורך הפדיון, סלע ופונדיון לכל שנה, ולכל זרע חומר, כמו שביארנו. שרק לגבי הקרקע נתנה התורה ערך קבוע לפדיון, אך האילנות נפדים בשוויים. הלכת את זין המקדיש את השדה שאינה ראויה לזריעה, והיא הנקראת שדה טרשין, אדמה סלית שלא ניתן לחרוש ולזרוע בה משום ריבוי הסלעים שבה, פודין אותה מן ההקדש בשוויה, משום שהערך הקבוע שנתנה התורה לשדה, הוא ביחס לזרע חומר סעורים, שזה שייך רק בשדה הראויה לזריעה. וכן המקדיש את האילנות בלבד, ולא את הקרקע שתחתיהם, פודין אותן את האילנות בשוויהן, כאמור שהערך הקבוע נאמר בתורה רק בנוגע לשדה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ז', ואם היו האילנות שהקדיש מפוזרים כל 3 אילנות לתוך שטח של ביצה שנתבאר שטחו בהלכה ד', ולא פירש המקדיש שהאילנות בלבד הוא שהקדיש ולא את הקרקע, הרי זה הקדיש גם את הקרקע שבה נטועים האילנות, מפני ש3 אילנות צריכים להיניקתם קרקע בשיעור של ביצה, ולפיכך אנו עומדים את דעתו שהתכוון להקדיש אף את הקרקע שבה נטועים האילנות, והקדשו כל כולל אף את האילנות, דהיינו עצי הסרק או הצמחים הקטנים שגדלו ביניהן בין 3 האילנות הללו. אבל אם היו האילנות שהקדיש נטועים כל 3 אילנות ביתר מביצה, או שהיו נטועים בשטח של פחות מביצה, ומכיוון שבשני המקרים אין הם נטועים בסדר הרגיל שבו נטועים אילנות בקרקע, לפיכך אין הקדשת האילנות כוללת את הקרקע, או שהקדישן את האילנות בזה אחר זה, שהקדיש כל אילן בפני עצמו, ומכיוון שכך הרי הקדשתו של כל אילן אחד איננה כוללת את הקרקע, הרי זה בכל המקרים הללו לא הקדיש את הקרקע, ומכיוון שכך גם לא את האילנות, אילנות הסרק או הצמחים הקטנים שגדלו ביניהם. הלכה י"ח, ואם הקדיש את האילנות ואחר כך הקדיש גם את הקרקע, הרי כאשר הוא רוצה לפדותם, אין אנו אומרים שכל הקרקע הצריכה לאילנות תיפדה בשוויה עם האילנות, אלא פודה רק את האילנות בשוויהן, לפי השווי האמיתי שלהם לפי טבעם, ואת הקרקע כולה הוא פודה על פי מידתה, דהיינו שקרקע ראויה לזרע חומר סעורים תיפדה ב-50 שקל כסף. הלכה יוטט, המקדיש את שדה אחוזתו, והגיע שנת היובל ולא נפדית, שעד לשנת היובל, לא המקדיש ולא אף אדם אחר, לא פדו אותה מיד ההקדש, אלא הרי נשארה תחת יד הקדש עד ליובל, הרי הכהנים שעובדים באותו משמר כאשר נכנס היובל נותנים את דמיה, דהיינו את שוויה של שדה זו לפי טבעה ולא לפי הערך הקבוע הקצוב בתורה, ותהיה שדה זו אחוזה להם שתישאר בידם כנחלת אבות. ומה שאין הכהנים מקבלים אותה בחינם אלא צריכים לתת את דמיה, זהו משום שאין דבר השייך להקדש יוצא מיד ההקדש בלא פדיון. ואותן הדמים שהכהנים משלמים בעד השדה ייפלו, דהיינו יינתנו להקדש בדק הבית, כדין כל הדמים שבהם פודים את השדה המוקדשת קודם היובל. הלכה חף, ואם גאה לה המקדיש, שהמקדיש פדה את השדה מיד ההקדש, קודם שיגיע היובל, הרי שדה זו חוזרת לבעליה, דהיינו שהיא חוזרת להיות לגמרי של בעליה, ולא כשדה מקנה, וגם כשיגיע היובל היא תישאר שלהם. והערך דמי הפדיון שנתן, לפי הערך הקצוב בתורה, ייפול לבדק הבית כמו שביארנו בפרק ראשון. וכן אם גאלה שפדה את השדה בנו של המקדיש, הרי שדה זו יוצאת מהבן הפודה וחוזרת לאביו בעל השדה ביובל. אבל אם גאלה שפדתה אותה ביתו או שאר קרוביו, או שפדה אותה נוכרי אדם זר שאינו קרוב משפחתו כלל מיד ההקדש, הרי אם חזר המקדיש הוא גאלה מידן שהוא קנה את שדהו מיד אותם אנשים שאינם בנו שפדו אותה מיד ההקדש, הרי זה חוזרת לו למקדיש לעולם, שהיא חוזרת להיות לגמרי שדה אחוזתו ואינה יוצאת מידה ביובל. אך באם המקדיש לא גאלה, שלא קנה אותה מידן, מיד אלה שפדו אותה, אלא הגיעה שנת היובל והיא, השדה עדיין תחת יד הבת, או שר הקרובים, או הנוכרי, האדם הזר שאינו ממשפחתו, הרי זו השדה בשנת היובל, יוצאה מרשות הפודה אותם, וחוזרת להקדש, ואינה חוזרת לבעלים הראשונים לעולם, אלא תהיה שדה זו אחוזה לכהנים, כדין השדה שהקדישה, ואף אדם לא פדה אותה. שנאמר, ואם לא יגאל את השדה, שהבעלים לא פדה את השדה, ואם מכר את השדה לאיש אחר, שהגזבר מכר את השדה לאדם אחר, שאינו הבעלים ולא בנו, דיינו שהאדם אחר פדה אותה, והיה השדה בציתו ביובל לכהן וגומר. ובמקרה זה, אין הכהנים צריכים ליתן דמים את שווי השדה, כמו במקרה המבואר בהלכה יוטט, כאשר אף אחד לא פדה אותה עד ליובל, מפני שבמקרה זה השדה כבר נפדת מיד ההקדש. קדש, ולקח ערכה מאחר, מביתו או שאר קרוביו או האדם הזר, אלא תחזור שדה זו לכהנים ללא שום תשלום כאילו הם בעליה מאז ומעולם. ממשיך הרמב״ם בהלכה חפה לאף, במה דברים אמורים שאם לא גאלה המקדיש לפני היובל, הרי ביובל השדה ניתנת לכהנים בישראל שיקדיש את שדהו. אבל אם היה המקדיש את השדה כהן או לוי, הרי זה גואל את השדה לעולם, ואפילו עבר עליה שנת היובל, כשהיא ביד ההקדש ועדיין לא נפדת מן ההקדש, הרי הבעלים פודה אותה אפילו לאחר שנת היובל. שנאמר, גאולת עולם תהיה ללוויים, שהלוויים וכן הכהנים יכולים לפדות את שדותיהם לעולם אף לאחר היובל. הלכה כ"ב, האישה שהקדישה את שדה אחוזתה, שדה שקיבלה בירושה, וגאלה בעלה, שבעלה פדה את השדה מיד ההקדש, והגיעה שנת היובל, והיא השדה תחת יד הבעל שפדה אותה, הרי הדבר ספק בגמרא, האם השדה תחזור ביובל לאישה כדין הבן שגאל את השדה של אביו, או ששדה זו תצא לכהנים כדין איש זר שגאל את השדה? ולפיכך, מכיוון שהדבר ספק, אם קדמה האישה והחזיקה בה אחר היובל, אין הכהנים יכולים להוציא את השדה מידה, וכן אם קדמו הכהנים והחזיקו בה אחר היובל, אינה יכולה האישה להוציאה מידם. דהכלל הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, ומספק אין האישה יכולה להוציא מהכהנים ולא הכהנים מהאישה. הלכה חף ג' המקדיש את שדהו ופדה אותה אדם זר שהוא כהן מיד ההקדש, והגיע שנת היובל והיא תחת יד הכהן, שהדין הוא שכשהבעלים לא פדו את השדה עד היובל אלא פדה אותה איש זר, הרי היא יוצאת ביובל הכהנים, לא יאמר הכהן שפדה אותה, הועיל והרי היא יוצאה לכהנים, הרי היא כבר תחת ידי וזכיתי בה שהרי גם אני כהן. אלא יוצא לכל אחיו הכהנים שבמשמרת העובדת בראש השנה של היובל. וכפי שמבאר הרמב״ם בהלכה חף דלת, באם הבעלים לא פדה את שדהו עד היובל, הרי כשתצא השדה לכהנים ביובל, תינתן לכהנים שעובדים במשמר שפגע בו היובל, שהכהנים נחלקו ל-24 משמרות, כל משמר עובד במשך שבוע, והשדה יוצאת לכהנים בראש השנה של היובל, ולפיכך המשמרת שעובדת באותו שבוע שחל בו ראש ראש השנה של היובל, זוכה באותה שדה. ואם היה ראש השנה של יובל בשבת, שרי משמר יוצא ומשמר נכנס, דבשבת עובדת עדיין המשמרת שעבדה באותו שבוע, ובאותה שבת מתחילה את עבודתה גם המשמרת שעתידה לעבוד בשבוע הבא, שהמשמר היוצא היה עושה את כל הקורבנות של שחרית כולל קורבן המוסף, והמשמר הנכנס היה עושה את התמיד של בין הארבעים, הרי תינתן השדה למשמר היוצא, משום שתכף בתחילת ראש השנה של היובל, יוצאת כבר השדה לכהנים, ומכיוון שבתחילת ראש השנה שחל בשבת, זהו זמן עבודתו של המשמר היוצא, לפיכך הוא זוכה כבר בשדה. הלכה חפי, המקדיש את האילנות, והגיע שנת היובל ולא פדו אותם ההקדש, אינן יוצאים מרשות ההקדש לכהנים, כפי שהדינו בנוגע לשדות, משום שנאמר, והיה שדה בצייתו ביובל, לכהן תהיה אחוזתו, ואין אילו שדה אלא אילנות. אבל המקדיש את שדה התרשים, שדה סלעית שאינה ראויה לזריעה, והגיע שנת יובל ולא פדו אותן הבעלים, הרי אף על פי שאין דינה כשאר השדות, שנפדות לפי הערך הקצוב בתורה, 50 שקל כסף לזרע חומר שעורים, אלא היא נפדית בשוויה, מכל מקום הרי לו יוצאים מרשות ההקדש לכהנים, משום אותו פסוק שנאמר בו, והיה שדה בצייתו ביובל, לכהן תהיה אחוזתו, וזו שדה התרשים, אף על פי שאינה ראויה לזריעה, נקרא שדה, ועד כאן בעניין המקדיש את שדה אחוזתו. ואתה עובר הרמב״ם לדין המקדיש את שדה מקנתו. הלכה חבב, כיצד דין המקדיש את שדה מקנתו, שהיא שדה שקנה או קיבלה מאדם אחר, שמין אותה בדמיה, שמעריכים את שוויה, ורואין כמה היא שווה עד היובל, שמעריכים את שווי השדה משעת הפדיון ועד היובל, שהרי ביובל היא עתידה לחזור לבעליה הראשונים, ופודה אותה כל מי שירצה בשוויה, ולא כשדה אחוזה שנפדית לפי ערך אחיד הכתוב בתורה. ואם פדה אותה המקדיש בעל שדה המקנה, אינו מוסיף חומש, כמו בבעלים שפודה את שדה אחוזתו, ופדיונד מהפדיון, ינתנו לבדק הבית כשאר ערכין ודמים. וכשיגיע היובל, תחזור שדה זו לבעלים הראשונים שמחרוה, ולא לקונה שהקדישה. וזאת בין שנפדת שדה זו מיד הגזבר, וכאשר מגיע היובל, הרי השדה יוצא מיד אחר, דהיינו מי שפדה אותה, ובין שלא נפדת, שנשארה ברשות ההקדש, והרי השדה יוצא מיד ההקדש ביובל, הרי זו חוזרת למוכר, לבעלים הראשונים שישדה אחוזתו, ואינה יוצא לכהנים ביובל, כפי שהדינו במקדיש שדה אחוזה, שלא נפדתה עד היובל בידי הבעלים, משום שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, שאין ביכולת האדם להקדיש, אלא את מה ששייך לו. ומכיוון שהשדה הייתה שייכת לקונה, מלכתחילה רק עד לשנת היובל, שאז היא הייתה עתידה לחזור לבעלים, הרי הוא יכול להקדיש רק את זכותו בשדה שהיא רק עד היובל, וכאשר מגיע היובל, היא שווה לבעליה הראשונים. הלכה חפזיין, כל שדה ששמין אותה להקדש, שמעריכין את שוויה, כדי לפדותה מיד ההקדש, ולמכור אותה בדמיה למי שרוצה לפדותה, כשדה מקנה או שדה אחוזה שהיא שדה תרשים, שהפדיון הוא סוג של מחירה, שהוא משלם את דמי הקרקע והשדה נהיית שלו, הרי מכריזין עליה 60 יום רצופין, בבוקר בשעת הכנסת פועלים לעבודה, ומכריזים עליה שוב בערב בשעת הוצאת הפועלים, דהיינו בשעת סיום עבודתם, שבערב כאשר בעל הבית שומע את ההכרזה הוא אומר לפועליו שסיימו את מלאכתו, לכו ראו את השדה. ובבוקר כששומע בעל הבית את ההכרזה, הרי הוא נזכר ושואל את פועליו הנכנסים למלאכתו אם ראו את השדה והאם שווה לו לקנותה ובכמה. ומסיימין מצריה, המכריז מציין ומגדיר את גבולות השדה, ואומר כך היא יפה, שזוהי כמות ואיכות היבול שהיא מפיקה, ובכך היא שומה, שבמחיר זה שמו אותה בית הדין, כל הרוצה לקח יבוא ויקח, שעל ידי ההכרזה ימצאו קונים במחיר שקבעו בית הדין, וייתכן שיהיו אף מי שיוסיפו על המחיר כדי לזכות בשדה. הלכה חפחת, הלוקח, דיינו הקונה שדה מאביו, או שקנה משאר המורישין אותו, משאר קרוביו שהוא ראוי לירש אותם לאחר מותם, והקדישה הלוקח, בין שהקדישה לאחר מות אביו, או מורישו האחר שמהם הוא קנה את השדה, שבשעה שהקדישה הוא כבר ירש אותה, ובין שהקדישה בחיי אביו או שאר מורישיו, ואחר כך, לאחר שהקדיש את השדה, מת אביו, או המוריש האחר, שבשעה שהקדישה הוא עדיין לא ירש אותה, הרי הרי שדה זו היא כשדה אחוזה, כשדה שירש אותה, ואין דינה כשדה מקנה. שנתבארו בפרק זה בהרחבה חילוקים שבין שדה אחוזה לשדה מקנה. דאף שבמקרים אלו השדה הגיע אליו לא בירושה, אלא שקנה אותה, ובפרט אם גם הקדישה בחיי אביו. מכל מקום, מכיוון שהוא קרוב, שהיה מלכתחילה ראוי לרשת את השדה, הרי דינה כשדה אחוזה. שנאמר בתורה לעניין שדה מקנה, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש להשם, הרי אז חלים עליה הדינים של שדה מקנה. שהפסוק מלמד אותנו שדיני שדה מקנה הם רק בשדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, שקנה אותה מאדם זר שאינו ראוי ליורשו, יצאת זו שראויה לו ליורשה. דאף על פי שתחילה הוא רק קנה את השדה ואף הקדישה לפני שמת מורישו, הרי מכיוון שמתחילה מלכתחילה היא ראויה לו לירושה, לא חלים עליה דיני שדה מקנה, אלא הרי נחשבת לשדה אחוזתו. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.